טוב, אז הנושא שנדון בו היום, דין אפיקורוס בשוגג, זה לא אומר שסיימנו את הנושא הקודם לגמרי, אבל גם הנושא הזה הוא קשור, כי מי שזוכר, כשדיברנו על השאלה, האם לימודי אמונה הם לימודים שאמורים להיות ישרים, או מגויסים, או משהו אחר, משהו ביניים, אז אחד הדברים שאמרנו זה שלמה צריך, מה הטענה של מי שאומר שצריך ללמוד בצורה מגויסת, או אפילו לא ללמוד בכלל, ראינו מי שאמר, שאסור ללמוד על דרך מסע ומתן. בכלל, לא לומדים אמונה על דרך מסע ומתן, כי מה אתה יודע לאן תגיע? כי זה נורא חמור, מי שיגיע להיות מזה אפיקורס, אז איך אומרים, איבד את כל עולמו ברגע, חבל, עדיף ללמוד ללכות שבת, עדיף ללמוד ללכות סוכה, ולא הדברים שאפשר להגיע מהם לדברים חמורים. מה שאנחנו אומרים עכשיו זה לא בדיוק מענה לזה, כי גם אחרי שנראה, שיש דיון על מה דין אפיקורס בשוגג, ולא בהכרח דינו חמור לפי כולם, זה לא אומר שזה דבר קל, זה לא אומר דבר שמה בכך, כבר חשוב, גם אחרי שנמצא שיש מי שאומר, ושוב, עוד רגע נראה, שיש הבדל תהומי בין אפיקורס בשוגג לאפיקורס במזיד נקרא לזה, עדיין זה דברים חמורים ודברים חשובים, ולכן, ועוד נראה את זה, הלימוד בהם צריך להיות בזהירות, וגם הרמב"ם מודה לזה, שלימוד בנושא אמונה מהסוג הזה, של בירורים שנוגעים לקרי אמונה, שכן או לא וכו', אז הם צריכים הקדמות ובירורים והכל, כדי שיהיו מכוונים. כלומר, זה לא בא להגיד שהלימוד הזה הוא לימוד קל ומסור לכל בהכרח, בכל צורה וזה, לא, יש סייגים, אבל בכל מקרה, זה שאלה עקרונית. זה שאלה עקרונית איך מתייחסים, או איך ההלכה, איך התורה מתייחסת לאדם שהוא אפיקורס בשוגג. אם דינו של אפיקורס בשוגג הוא נורא חמור, כמו אפיקורס רגיל, מה למשל, שנוחק לעולם הבא, למשל שבדיני מורדים ואין מעלין, אז הוא נכנס שם, אם זה הדין, אז יש לנו איזושהי קושייה, אז איך, כלומר, זה כנראה מראה, או לפחות זה סיבה טובה להראות, שהלימוד לא מולד לימוד ישר. כי תראה לה לימוד ישר יכול להגיע, וכשתגיע ללימוד ישר, לאן שתחשוב, שאתה אמור, שאתה תעשה הכל, הכל נכון לכאורה, אז מה אתה יכול לחתוך מזה? בסדר? אז יש פה דיון בכל מקרה, לגבי מה היחס לגבי אפיקורס ושוגג. אוקיי? אז נתחיל. בסדר? אז אני קורא. אז אמרנו פה פעם שעברה שבכל תשובה, הרמה מונה את סוגי הכופרים, כלומר, הוא מחלק את זה, יש מינים, אפיקורסים וכופרים, שבהכללה מינים זה מי שכופר בעיקרים שקשורים לקדוש ברוך הוא, אומרים שהוא לא אחד, אומרים שהוא גוף, בסדר? זה הגף הראשון. אפיקורסים זה אלה שכופרים בקשר של הקדוש ברוך הוא אל העולם, אז או מכחישים בכלל את הנבואה, או מכחישים שהקדוש ברוך הוא יודע מעשה בני אדם, או מכחישים נבואת משה רבן. זה האפיקורסים. כלומר, זה לא עיקרים שנוגעים לקדוש ברוך הוא, אלא על הקשר שלו אל העולם. וכופרים זה כופרים בתורה. זה לא כופרים בתורה, או אומרים שחלק מהתורה זה לא מהשם, אלא משה אמר על פי דעתו, או מכחישים את מגידי השמועה וכו'. זה הכופרים. אז בתוך זה כתוב ככה, אני קורא. חמישה הם נקראים מינים. אז אנחנו בחטיבה הראשונה בעצם, של הכופרים בקדוש ברוך הוא. האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג, ואומר שיש שם מנהיג אבל הם שניים או יותר, ואומר שיש שם ריבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה, וכן האומר שאינו לבדו הראשון צור וצור לכל, וכן עובד כוכב או מזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים, כל אחד מחמישה אלו הוא מין. אוקיי, אומר על זה הרייבת, וכבר ראינו אותו פעם שעברה בשנייה, אבל נראה אותו עכשיו יותר. אמר אברהם, ולמה קרא לזה מין, הוא מאיר פה על האמצע דבריו, על מי שאומר שיש שם ריבון, אבל הוא גוף ובעל תמונה. אומר הרייבד, למה קרא לזה מין, וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה, לפי מה שראו במקראות, ויותר ממה שראו בדברי האגדות, המשבשות את הדעות. אז אומר הרייבד, מה הצדקה לקרוא לאדם כזה מין? קודם כל יש גדולים ממך וזקנים ממך שככה חשבו. אמנם הרייבד סובר שהם טעו, כי הם למדו את זה מהמקראות והאגדות המשבשות את הדעות. כלומר, הוא לא מסכים עם דעתם, אבל עדיין, אתה לא יכול לקרוא להם מינים. זה לא הגיוני, כאילו, לא הגיוני שאדם קורא רמב״ם, הוא ראה, הנה, אז רב פלוני, אחד מהראשונים, לא יודע מי, אבל אחד הראשונים, אז לפי זה באמת הוא מין. כאילו, זה לא הגיוני. זה מה שטוען הרעבד. פעם שעברה, כשדיברנו על הרעבד הזה, אז אם אתם זוכרים, אז עלו כמה דרכים לפרש לו, וגם ככה זה גם כאן זה באחרונים. אז ככה, אז זה עולה האופציות האלה. כלומר, אפשר להגיד שסובר הרעבד, שהעיקר, שהרמה מנה, שכשהוא אין לו גוף, הוא לא עיקר. ממילא, מי שכופר בזה, הוא לא מין. הוא לא בסדר, הוא טועה, מה שתגידו, אבל הוא לא מין. זה אופציה אחת להגיד. אבל השנייה להגיד, יכול הרעבד להודות בעיקר הזה, שזה עיקר בתורה, אבל מי שעובר, או מי שטועה בעיקר בתורה, לא בצורה, לא במזיד, אז לא הגיוני להתייחס עליו כמין, בצורה כאילו מחמירה, בצורה של שגוררת אחרי זה אולי עונש, וכו'. זה שתי אפשרות שאפשר להגיד. וכבר אז אמרנו שלדעתי, מלשון הרייבד, מה שמתק כמו האופציה השנייה, כי הוא מדבר על מה אתה רוצה, הוא למד את זה מהפסוקים, מהמקראות. כלומר, הוא למד בתימוד, זה מה שהוא מבין. ולכן הוא לא בא להגיד, היסוד הזה הוא לא בהכרח מהעיקרים, אולי הוא כן מהעיקרים, שהוא אין לו גוף. אבל מי שטועה באחד העיקרים, בגלל שזה מה שהוא מבין בתורה, זה משהו אחר. בסדר? עכשיו נראה, אז על הרמב"ם הזה יש כמה דיונים. אז כרגע אנחנו, אומנם הבאנו פה את הרמב"ם ואת הרייבד, נתחיל אבל בבורדת הרמב"ם יותר. בסדר? ואחרי זה נעבור לרייבד ולמי שאומר כי אין דבריו. אז זה קובץ הערות לרבי אלחנן וסרמן, שמקום דמו, שנרצח בשואה. אז הוא כזה ככה, דת הרמב"ם דהמאמין בהגשמה הוא מין, והרייבד כתב שגדולים וטובים טעו בזה, מפני האגדות המשבשות את הדעות וכו'. ושמעתי בשם כבוד מורנו ורבנו הגרח הלוי, זצ"ל מבריסק, כלומר רב חיים מבריסק, בדעת הרמב״ם כי בכפירה לא שייך שוגג, מכל מקום אינו מאמין וכו'. ואז כתוב ביידיש, דערבוס איזנביך אפיקורס איזאויך אפיקורס. או בעברית, מה שאמרנו מקודם, מי שהוא אפיקורס בשוגג, אז הוא אפיקורס. בכל מקרה הוא אפיקורס, זה לא משנה. כלומר, זה מאוד עצוב שזה בשוגג וכולי, אבל זה מה יש. כלומר, בענייני אמונה, זה כבר לא שאלה של אשמה אישית. בסדר, אתה בשוגג, בסדר, אבל כלומר, לפי זה אפשר להגיד, החומה של אפיקורס זה לא בגלל הבחירה שלו שהוא היה לא בסדר, שהוא לא הקשיב יפה, שהוא מושחת, זה לא בגלל אבון שהוא עשה, אלא זה תוצאה. בפועל, מי שלא מאמין, מאוד מעניין למה, אבל זה לא רלוונטי לשאלה של העולם הבא, או של מורדים ואין מעלין. זה מה יש. בסדר? זה עניין של תוצאה. מי שחושב א', ב', ג', אז אין לו מקום, או בעולם הבא, או עונשו וכולי, או עונשו אולי מורדים ואין מעלין, וזה לא שאלה מה הצידוק שלו, מה התירוץ הספציפי שלו, למה הוא הגיע למה שהוא הגיע. אפשר כך אמרים בשם הגרח, בשם הרב מבריסק, שאפיקורס משוגג הוא עדיין אפיקורס. רב חיים. כן, רב חיים, בכל זאת. צריך להגיד איך שנהוג להגיד. יפה. יפה. ולכל דבריו מוכרחים וכולי, אבל קשה. עכשיו מקשה על זה הרב אסרמן. דעתינו כשהמוטל בהריסה, גם כן אין לו אמונה. מקום מקום, בכלל ישראל. כלומר, בעצם בשעה הזאת, בקושי הזאת, מונח מה שקצת אמרנו. אם אנחנו חושבים שביקורת בשוגג חומותו כמו ביקורת רגיל, אז מה זה אומר? שלא אכפת לי למה, אכפת לי תוצאה. בסוף, מי שלא מאמין בדברים האלה, או מאמין בטעות בנושאים האלה, אז הוא ביקורת, זה לא יעזור ההקשר. אז מה נגיד על תינוק שנשבע? על תינוק המוטל בהריסה, הוא לא יודע כלום. התינוק שנשבע וכו', מביא קורבן השיגתו, ואין תינוק אם הוא מר. הוא מוכר דאנוס דרך מנה פטרי גם בחסון אמונה. אבל תינוק שנשבע, ניקחתי, תינוק, כשהוא היה בן יומו, הוא לא יודע כלום, מן הסתם. נשבע בן הגויים, אז הוא גדל אצלם. למד אצלם להיות עובד עבודה זרה, וגם עבד עבודה זרה בפועל וכו'. מה הדין? לומדת הגמרא. מביא קורבן על זה שהוא שגג, ועוברים הלאה. מאוחר דיין, הוא רחמנא פטרי, גם בחסן אמונה, גם בנושאים האלה של אמונה ואפיקורס, עדיין יש את הטיעון של וואנוס. אז מה יגיד, אז מה הפשט?
כאילו לכאורה גם מכאן, מהאנוס רחמנא פטרי, גם אם הוא לא אוהב קורבן עד סוף ימיו, אבל הוא כל הזמן היה אנוס.
נכון, נכון, כלומר, מזה שמראש דינו בקורבן, ולא דינו כמו בדברה שבמיטה, אז זה אומר שאחרי עצמו היה בשוגג, נכון. ואז הוא אומר ככה, דעת הרמב״ם דה מאמין בהגשמה,
זה לא בדיוק בשוגג פה, כי זה במודע, זה שהוא לא הגיע לדעה נכונה, זה לא אומר שזה שוגג.
נכון, אז מה זה שוגג? כלומר, אני מבין מה שאתה אומר, כי בפועל שוגג זה אדם שהוא כאילו בלי לחשוב, והוא כן חשב. אבל מה האבון שלו?
בשבת שוגג זה בלי לחשוב?
מה?
זה חוסר מודעות.
שוגג זה מי שיש לו טעות בהלכה. כלומר, אדם שחושב שמותר לחל לשבת, או שחושב שמותר מלאכה פלונית בשבת. כלומר, זה גם טעות בדע, בהבנה הלכתית. אדם לא ידע ששבת היום, או לא ידע שאסור לקצור היום, ועשה את אחד מהם, זה שוגג. אז גם זה אדם שהוא פועל במודע, וטועה בהנחות יסוד שלו. יש דיון, וטוב, לא נכנס לזה עכשיו, מה קורה אם אדם הוא טועה מציאותית בשבת. זה מחלוקת רש"י תוספות לגבי מתעסק. כן, מי שיודע שהיום שבת, יודע שאסור לקצור, אבל בטוח שהתפוח אדמה הזה הוא בכלל לא מחובר לאדמה, ולכן אומרים אותו. בסוף התברר שהוא כן היה מחובר. בסדר, זה אפשר לדון מה זה, שוגג או מתעסק. אבל שוגג רגיל זה כן בדעות, כי הוא, יש לו טעות בהלכה, ועל פי זה הוא נוהג. לפי זה תגיד, אדם ש... כלומר, מה, איך תבדיל בינו לבין השוגג אצלנו? יש לו טעות לגבי מה הם מקרה אמונה, לגבי מה התורה אומרת. הוא חושב שהתורה אומרת שבסוכה יש לו גוף. זה מה שהוא חושב שהיא אומרת. או שהיא אומרת שזה לגיטימי לעבוד לאמצעים בינוניים. בסדר? יש לך חוות לשמש, כי כזה שבחור חלק לכבוד, זה גם אנחנו יכולים. או משהו כזה.
אני חושב אולי צריך לחלק את זה לשתיים. השגגה שהוא מביא זה על המלאכות עצמן שהוא עבר, והאנוס שעל זה הוא פטור, זה
על המחשבה.
זה החיסרון, כן.
כלומר, המחשבה עצמה על זה לא שייך להניש, כי הוא אנוס ממש, רק בפועל, עשה מעשים אסורים, אז צריך להביא על זה קורבן. יפה, כאילו, הסבר יפה. אז ממשיך בקובץ הערות ואומר ככה. ויש לומר, לפי המבואר למעלה, כי סודי האמונה מוכרחים. בדעת האדם מצד עצמה לא תיתן מקום לכפירה. ורק רצון האדם לפריקת עול, מתי את שכלו לטעות בדברים פשוטים ומוכרחים, ועל כן שגיעתו עולה סדון. אבל האומר מותר לעבוד עבודה זרה, הוא שוגד וכו', כיוון שסבור שעשה בשביל התורה. מה הוא אומר כאן? הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, מי שכופר בפועל בקרי אמונה המוכרחים, אז בהגדרה הוא כנראה עשה משהו לא בסדר. משהו של איזשהו זדון. הוא בכוונה לא התאמץ. כלומר, אם כל אחד יכול להבין משהו מסוים, זה פשוט. זה פשוט וזה ברור וזה חד משמעי. אתה רואה, עדיין מישהו אומר, לא, זה לא כך. אז כנראה שהוא שכלו מתא אותו, או תאוותיו מתאים אותו, יש איזה משהו. שבגללו הוא אומר דברים לא נכונים, כשוב, כי זה פשוט. ולכן, אדם שיקפור בדבר כזה, כמו להגיד שכזה יש לו גוף, הוא טועה, דבר כל כך מובן מאליו, ושכל אחד מבין, אז כנראה שהוא, יש לו איזה שחיתות, אולי הוא רוצה להגיד משהו, אולי הוא רוצה, הוא רוצה להשיג, להרוויח מזה משהו, מהתפיסה הזאת או משהו כזה, ולכן הוא נהנש את זה. אבל מי שאומר מותר, מי שאומר לפי התורה, מותר לעבוד את הזרה, הוא אומר את זה בשם התורה, הוא לא מתכוון להגיד משהו שהתורה לא אומר. הוא אומר, התורה לא עשה עבודה זרה. זה בסדר באמת. מי שאומר מותר, אז זה באמת פחות חמור. בסדר? החילוק עצמו ברור, יש עקרי אמונה שהם מובנים אליהם. עוד רגע נדון האם זה נכון, כלומר, האם מה שהוא אומר זה מסתבר גם, אבל קודם כל להבין מה הוא אומר. הוא אומר, יש עקרי אמונה שזה מובן מאליו. סתם דוגמה, אז אדם יכול להגיד, מי שהיום יגיד שהעולם הוא לא כדור, אז הוא רמאי. כאילו, זה לא כל כך פשוט, זה כל כך מובן מאליו, אז האדם הזה, הוא כנראה מושחת קצת, הוא כנראה אוהב להצבן אנשים, הוא לא עשה את הבירור הישר וההגיוני והסביר, והגיע למסקנה שהעולם הוא ישר, כמו, או עגול כמו צלחת, הוא לא עשה את זה בתורה ישרה, כי זה מובן מאליו, כי כל יד מבין את זה, וכל אדם עם קצת הבנה מבין את זה. אז איך בכל זאת הוא הגיע לכזה דעה הזויה? כנראה שהוא רצה להגיע לשם. הוא רצה, למה? כי אז זה מאפשר לו להגיד שהממשלות הם ככה, ושהאלה הם ככה, וכל מיני דיבורות מישהו אחרי זה רוצה להגיד. אז זה סוג האמירה. יש דברים מסוימים שהם כל כך מובנים מאליהם, כל כך פשוטים וברורים, שמי שהגיע למסקנה לא נכונה, זה לא מתמימות. זה מאיזשהו רצון. הוא רצה להוציא מדברי התורה, להגיד שהתורה לא מחייבת אותו, או משהו כזה, איזושהי שחיתות מחשבתית. בסדר? לעומת אדם שבאמת מתמימות אומר מותר, אני מאמין בתורה, מקבל את הכל, והתורה לא עשרה לעבוד עבודה זרה. מי שאומר מותר, זה משהו אחר. בסדר? זה לכאורה החילוק שהוא מציע פה. אני ממשיך לקרוא את סוף דבריו, ואז נאמר את עוד מילה. אפשר שזו התקבלת הרייבל, מפני הגדות המשבשות את הדעות. אנו שטעותם אינה מדעת עצמן, אלא שמבטלים דעתה לדברי הגדות. וזה בכלל האומר מותר, זה חשוב שגגע גם בכפירה. תתיישב בזה מה שמקשין מהד אמר רבי הלל, בגמרא זה מופיע.
מה אמר?
שהוא אמר שאין משיח לישראל, כי המשיח כבר אכלו הנמלים או משהו כזה, והגמרא אומרת שר למרי, כאילו גוואלד על כזו דעה, אבל עדיין רואים שיש אמורה שאמר בגמרא שאין משיח לישראל, ואם אתה אנחנו מניחים, שמשיח זה מקרה אמונה, אז מה קורה עם רבי הלל, שאומר שאין משיח לישראל? ואיך אפשר לומר שרבי הלל יצא מכלל ישראל, חס ושלום? ולפי המבואר ניחא, מפני שטעה בהבנת הכתובים, ואז כי אומר מותר, ודינו כשוגג, דעת הרמב״ם, כי הטעות בעניין ההגשמה באה מדעת עצמן, ולא מפני האגדות. כלומר יוצא, הרב וסמן, בדעת הרמב״ם אומר דבר כזה, יחלו קצת דק, נראה אם זה משכנע אתכם, אני לא מאוד השתכנעתי מזה. שיש הבדל בין אדם שקורא בתורה ומבין משהו מסוים, ואומר, זה מה שהתורה אומרת. זה בסדר, מה זה בסדר? זה, על זה אין מה להאשים אותו. מה שמבין זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, אדם שאומר, התורה אומרת א', ואני מבין ב', נגד התורה. התורה אומרת שיש בחור, אין לו גוף, ואני אומר, יש לו גוף, או משהו כזה. כלומר, דבר שכאילו הוא ברור מצד עצמו, ואני חולק מצד מדעתי. זה היה מאוד חמור.
אתה אומר במפורש שאין לו גוף?
עכשיו, זה שאלה טובה, כי כמובן פה התורה לא אומרת זה במפורש, הפוך, הפסוקים, מה שאומרים שיש. ולכן הוא צריך גם להגיד משהו מה קודם, שיש עקרי אמונה שמקורך ברורים, שאין הצדקה למי שטועה בהם. אז יש פה שני דברים. כלומר, יוצא ככה. עקרי אמונה הברורים, המבוררים, שכל אחד יכול להשיג בשכלו, אז שם מישהו טעה, זה אומר שיש לו משהו, הוא עשה איזה... הוא לא תמים, הוא עושה משהו לא בסדר, בכוונה.
אפשר להגיד.
זה בסוג הזה. ודברים אחרים, ששם הטעות היא בגלל מה אדם קרא בתורה ומה הוא הבין, בסדר, הכל טוב. לא, אדם שטעה, אז הגמרא ביקרה אותו, אמרה שר למרי, כלומר זה דעה לא נכונה, וזה גבעד לחשוב את זה, וזה אולי גם חמור לחשוב, כלומר אולי שזה גם משלחות על העולם, אבל להגיד שהוא יצא בקהל ישראל, מה הקשר? הוא מבין מה הוא קרא בתורה, ואומר לך מה הוא הבין. רק לגבי קריאה בתורה, לגבי להגיד שזה שבחור יש לו גוף, הרמב״ם אומר, זה לא תירוץ, כי זה כל אחד מבין שזה לא יכול להיות. כלומר, אם היית טיפה מברר, טיפה פחות תמים, אז היית עולה על זה. בסדר? לא אגיד שזה מיושב, כמו שאכן קשית. כלומר, החילוק הזה, זה לא ממש
לא, רציתי להגיד שהוא אומר, נגיד, אם יש לו, כנראה שיש לו נטייה, ולכן הוא אומר משהו, נכון?
נכון.
אז המקרה של רבי הלל, הוא אומר, מה, אי אפשר להגיד שרבי הלל כופר, אז חייבים להסביר אחרת. כאילו, הוא גם עושה את אותו דבר.
אתה אומר, גם לו יש הנחת המבוקש, כאילו. שהוא אומר, לא יכול להיות, ולכן הוא לומד דברים. כן, מצד שני, זה שאלה, אחרי הכל, זה גם שאלה הלכתית, כאילו. אז יש פה, כמו הוא יכול להגיד, זה לא רק אני מגויס את רבי הלל נוציא לסוד בפנים. הגמרא מציגה אותו, כי אחד האמוראים, אז להגיד, כאילו, הוא לא יכול לשבת את זה עם הרמב״ם, אתה לא יכול להגיד שמי שאומר שאין משיח, אז הוא כופר אחרי כל המבא, והגמרא יכול לתת לו כבוד, וקוראת לו רבי הלל, ומביאה את דבריו. מה?
כמו עם שמואל הקטן, שהוא לא אמר את ברכת המינים, ואז
נכון,
לא
העלו
אותו.
נכון, אז לא העלו אותו, אבל לא... נכון, נכון, אז לא חשדו בו שהוא מין, אבל נכון. אז לכן אפשר להגיד שכאילו בשאלה של איך הגמרא או איך ההלכה מתייחסת, אז זה כן הוכחה. או זה כן יכול להיות הוכחה. אתה אומר, אם הגמרא קוראת רבי הלל ומביאה את דבריו, ורק מסתגת מהם ספציפית, אבל לא אמרה שהוא... אין הוכחה בלבי ישראל או משהו כזה, אז זה אומר שיש לו מקום. טוב, אז זה הסבר של הרב וסרמן. יוצא לפי זה, שהרמב״ם שיגיד שהפיקורס בשוגג הוא נשב עדיין בפיקורס, דווקא בעיקרים שהם מובנים מצד עצמם. לא מצד מה התורה אומרת על משהו מסוים, אלא שהשכל מוביל אליהם בצורה ברורה וחדה, חד משמעית.
כלומר, 13 עיקרים?
גם בתוכם זה לא יהיה על כולם. מי שמשיח, יבין בתורה של משיח, אז יגידו לו, בסדר, מה אתה רוצה ממנו? כמו רבי הלל. מוביל, נכון? ככה יוצא לפי ההסבר של הרב וסרמן בדברי הגרח, בדברי הרמב״ם, בסדר? בדברי... אומנם יש הבינו שרב חיים מבריסק לא דיבר דווקא על העיקרים המסוימים האלה, אלא על כולם, ושהרב יחלוק על כולם, כלומר שהרמב״ם אמר שבכולם פקוס בשביל יהיה פקוס, והרב אולי חולק גם על כולם, ואפשר גם, גם על זה לשאול. בכל מקרה, זה באור אחד שראינו ברמב״ם, בסדר? שעניין של אפיקורס זה עניין של תוצאה, אז מה אכפת לי, למה הגעת? בסוף הגעת לדעה שהיא אפיקורס תיענש לזה. אמנם סייג את זה הרב וסרמן, שזה רק נכון לדברים שהם, שתמובן מאליו, אז מי שטעה, אז יש לו משהו, יש לו איזה חוסר תמימות בדרך.
אבל זה כאילו קצת שונה מהשאלה שלנו, כי הוא אומר כאן מתוך התורה.
נכון.
אבל... מה עם שאלה אחת לפני, האם בכלל?
מסכים. כלומר, ודאי אצל הרב וסרמן יוצא שיש הבדל תהומי בין מי שאומר, בדת התורה הבנתי א' ב' ג', ומי שאומר, התורה אומרת א' ב' ג', ואני אומר, לא כך. נכון. נכון. כלומר, ואנחנו נראה את זה לא רק אצלו, אלא גם אצל אחרים, שיש הבדל בין מי שאומר, טוב, הבנתי שזה מה שאתה אומר, התורה אומרת משהו מסוים, לבין מי שאומר, אני חולק על מה שהתורה אומרת. שמי שיגיד את זה, זה יותר חמור, כי הוא כאילו מרשיע את עצמו. הוא אומר, התורה לא אומרת את זה, ואני כן אומר את זה. בסדר? אני מסכים שגם על זה יש שאלה, כי אם האמת היא נר לרגלי כל אחד, אז לאחרי האמת, מה אפשר לעשות. נכון, אני מסכים שגם אז יש איזושהי שאלה, אבל אנחנו נראה שהחילוק הזה הוא נכון גם בעוד ראשונים. כלומר, הרבה זמן לא ראשון, אבל בעוד ראשונים זה מופיע, יש הבדל בין מי שאומר, הבנתי בתורה משהו מסוים שמישהו אחר אומר שזה כפירה, אבל זה מה שהבנתי בתורה, לבין מי שיגיד, התורה אומרת משהו מסוים, ואני חולק על זה. התורה אומרת שכזה שבחור אין לו גוף, אני אומר שיש לו גוף או משהו כזה. בסדר? שאז הוא כאילו דן את עצמו, כמו זה החומרה שלו, שהוא מעיד בעצמו, שהוא אומר נגד מה שהתורה אומרת, אז כאילו פה ברור שהוא יקרה כופר. בסדר? אז אנחנו נראה את זה.
השאלה אם גם בדיון כזה, הוא כאילו, אם הוא הבין בתורה אני מבין, אבל אם כאילו הוא עשה דיון והגיע למסקנה ש...
אז מה האשמה שלו? אני מסכים, כלומר, השאלה העקרונית של מה האשמה של האדם שעשה הכל לפי היושר, ידעין שאלה, כי כמו שראינו פעם שעבר בעיקרים, אם אדם יכול ואפילו אולי רצוי שיברר את אמונתו, אז זה מה שהוא עשה. ואם הוא יכול לברר, אז מסתם גם יכול להחליט לפי הבירור שלו. אז מה אתה עושה ממנו? כאילו, יכול להיות שהוא עשה הכל נכון, ועדיין אתה תגיד לו שהוא חוטף על זה משהו. נכון? אז אני חושב שגם על זה יש שאלה. בסדר?
יש את כאילו, מה שאוהבים נגיד, שתשובה של הרמב״ם להשגה של הרעב"ד.
כן, מה?
זה מורה נבוכים. אני אומר כאן. וכך דע לך שאתה כאשר אתה מאמין בהגשמה ובמצב ומצבי הגוף, הרי אתה מקנה ומכיס וקודח ומעלה חמאה ומסוני אויב וצר, חמור בהרבה מעובד עבודה זרה. אם עלה לדעתך שלמאמין בהגשמה יש צידוק, מכיוון שחונך עליה או בשל בורות וקוצר השגתו, יהיה עליך לחשוב אותו דבר לגבי עובד עבודה זרה, שהרי אינו עובד אלא בגלל בורות או בגלל חינוך, מנהג אבותם ידיהם. אם תאמר, פשט הכתוב מפיל אותך לתוך הדעה הזאת עבודה זרה, נדע לך איפה כעד רק הדמיונות וטיפשות ליקויות גרמו לעובד עבודה זרה לעבוד אותה. לכן אין צידוק למי שאינו מקבל בעלי האמת, בעלי העיון, אם אין הוא מסוגל לעיון, כי אינו רואה כופר למי שאינו מוכיח או חכם.
כי אני רואה.
כופר במי שאינו מוכיח הוכחה מופתית של שלילת הגשמות, אבל אני רואה כופר במי שאינו, במי שאינו מאמין בשלילתה. מה גם שמצוי הפירוש אונקלוס, אלא למשלום המחיקים מן הגשמה באופן מרבי, זאת הייתה מטרה.
יפה, אז האמת היא שאת הרמב״ם הזה, אז הבאתי פה בדף, כלומר, בתוך הדיון של הרמב״ם על, ספציפית על עניין הזה של הגשמה, מה יגיד הרמב״ם, האם הוא מקבל טענות כאלה של ככה חינכו אותי, זה מה יש וכולי, אז מעולה, אז נקרא את העניין הזה. עוד לפני שנקרא את זה שוב, מה אתם שומעים, מה ששלום קרה במהירות? לאן הוא נוטה להגיד? יש לו הצדקות כאלה של ככה חינכו אותי, זה מה יש, זה מה שאני יודע, או לא?
אני חושב שיכול להיות שמתכוון שיש לו הצדקות, אבל הוא רוצה ממש להרחיק את זה מה...
נראה לי אין לו את
זה. מאנשים. כלומר, אתה אומר, כוונתו להגיד שיש לו תירוץ, אבל בשביל הקורא הוא אומר שאין לו תירוץ, משהו כזה? הבנתי, ואתה מסכים שהוא אומר אבל שאין לו תירוץ.
כן.
הבנתי, מה אתה מבין גילן? מהפסקה הזאת?
אני חשבתי שכמו שהוא כתב.
שמה?
כן, לכאורה זה אמור כמו שהוא כתב.
שאין לו הצלחות.
כן.
מעולה. אני מסכים שהפשט הוא זה, עוד רגע נקרא פשוט לשון, אני לא בטוח שזה בדיוק הכוונה, אבל מעולה. בסדר? עוד לפני כן, יש מקום אחר שהרמב"ם מזכיר את הנקודות האלה, וזה הפניה שראיתי במאמר של הרב אברהם רוס. לא סגור, אבל יכול להיות שהוא אבא של... אני לא זוכר כאילו איך קוראים לאבא של רוס שלנו, אבל יכול להיות שזה הוא. רוס כאילו ש... דביר, כן. לא סגור אם זה אבא שלו, אני מכיר את אבא שלו, אבל לא זוכר את השם הפרטי שלו, אז לכן אני לא בטוח שזה הוא. בכל מקרה, אז הוא מפנה לשני רמב"מים במורה נבוכים, לשאלה הזאת היא, מה דעת הרמב"ם עצמו על מה שהרייבד משיג? כלומר, האם הרמב"ם יגיד, למרות השגת הרייבד, לא אכפת לי, גם אדם שטעה, לא אכפת לי למה טעה, אם בסוף הוא טעה, אז הוא יענש ככל חומות הדין, או לא? אז מקור אחד, מורה נבוכים בג' נון א', זה אצלכם פתוח?
כן.
מעולה. אז במקום הזה הרמב"ם מביא משל מפורסם, ששם הוא מדרג את הדעות של אנשים בעולם. ציור מאוד סדור, חזק, כאילו מאוד מסודר ומאוד גם, כאילו מובן מאליו, כאילו לא מובן מאליו, מאוד פשוט. כאילו אתה או איתנו או שאתה נגדנו, כאילו זה... אז הוא מצייר שם, אני אקרא את הלשון. והוא אומר, כי המלך הוא בהיכלו, ואנשיו כולם, קצתם אנשי המדינה, קצתם חוץ למדינה. כלומר, בתוך העיר חלק מחוץ לעיר. ואילו שבמדינה, מהם מי שאחורה ולבית המלך, ומגמת פניו ודרך אחרת, כלומר, מתרחקים, ומהם מי שרוצה ללכת לבית המלך, ומגמתו אליו, ומבקש לבקר בהיכלו ולעמוד לפניו, אלא שעד היום לא ראה פני חומת הבית כלל. אז הוא לא יודע איך להגיע, אבל הוא רוצה להגיע ולא יודע איך. הם רוצים לבוא לבית מהם שהגיע אליו והוא מתהלך סביבו, מבקש מצוי שארמון, הוא הגיע לארמון אבל מחפש הפתח, ומהם מי שנכנס לשער והוא הולך בפרוזדור, ומהם מי שהגיע עד שנכנס לתוך הבית, והוא עם המלך במקום אחד, שהוא בית המלך, ולא בהגיעו אל תוך הבית ייראה המלך או ידבר עמו, אבל אחר הגיעו אל תוך הבית אי אפשר לו מבלתי שישתדל השתדלות אחרת, ואז יעמוד לפני המלך ויראהו מרחוק או מקרוב, או ישמע דבר המלך או ידבר עמו. כלומר, יש פה הדרגה מאוד מאוד ברורה של המון אנשים, כל אחד לפי מיקומו ביחס למלך. אז יש מי שזכה והוא ממש עם המלך בבית, יש כאלה שהם בפרוזדור, שהם בדרך, יש כאלה שהם מחפשים את השער, יש כאלה שהם מחוץ לארמון, שהם במדינה ולא יודעים איך להגיע, יש כאלה שבכלל מתרחקים, ויש כאלה שהם מחוץ לעיר. זה הדרגה. ואז כל אחד מי הוא. אמנם, השם מחוץ למדינה, מחוץ לעיר, הם כל איש מבני אדם שאין לו אמונת דת, ולא מדרך העיון, ולא מדרך קבלה. אין לו כלום. אז הם מחוץ לעיר, הם בכלל לא במשחק, אפשר להגיד. ואשר הם במדינה, אלא שאחוריהם אל בית המלך, כלומר, הם מתרחקים, הם בעלי אמונה ועיון, אלא שעלו בידם דעות בלתי אמיתיות. אם מטעות גדולה שנפל בידם בית עיונם, או שקיבלו ממי שהתאם, הם לעולם מפני הדעות ההם, כל אשר ילכו יוסיפו רוחק מבית המלך, ואלו יותר רעים מהראשונים הרבה, ואלו הם אשר יביא הצורך בקצת העיתים, להורגם ולמחות זכר דעותם, שלא יטעו זולתם. כלומר, יש, אני לא יודע אם להגיד שהם יותר חמורים אחרי הכל, מאשר האלה שמחוץ לעיר, אבל לכל הכל יש להם צד יותר חמור, מאשר אלה שמחוץ לעיר, כן. ומה ההוכחה שהם יותר חמורים? כי יש מצבים ועיתות, יש זמנים, שהצורך להביא להרוג אותם. על מה הוא מתכוון? על דין מורדים ומעלים, שיש בשס. שלא מצאנו אותו כלפי סתם אדם שאין לו דת. למרות שזה שאלה, כי אדם שאין לו דת בכלל, אז השאלה מה הוא אומר על יש לו אלוהים אין לו, כלומר, יכול להיות גם הוא נכנס לפי הגבות האלה היבשות. אבל בכל מקרה, אדם שברר ואו קיבל במסורת, או מעצמו אמר דעה לא נכונה, אז הוא יותר חמור, ויש מצבים שבו הוא גם יענש, יענש שצריך לו להרוג אותו. בסדר? אשר יביא הצורך בקצת העיתים להורגם. אחרי זה, יותר קרובים, אז רוצים לבוא לבית המלך ולהיכנס אצלו, אלא שלא ראו את בית המלך בכלל, הם המון אנשי התורה, רצה לומר, עמי הארץ עוסקים במצוות, הם מגיעים אל הבית והולכים סביבו, הם התלמודיים, אשר הם מאמינים דעות אמיתיות מדרך הקבלה, ולומדים מעשי העבודות, ולא הרגילו בעיון שורשי התורה. כלומר, הם יודעים את הדעות הנכונות, אבל לא מהסיבות הנכונות. הם לא יודעים את ההוכחות המופתיות לקריאה אמונה, הם קיבלו את זה, מי שסיפר להם את הדבר הנכון. ככה הוא עולה ועולה, עד שמגיע למי שבתוך הבית ממש, אבל מי שהגיע לדעת מופת, כל מה שנמצא עליו מופת, וידע מעניינים האלוהים, אמיתת כל מה שאפשר שתיוודע אמיתתו, יקרב למיתתו מה שאי אפשר בו רק להתקרב למיתתו, כבר הגיע עם המלך בתוך הבית. מי שיודע את הכל, כל מה שאפשר לדעת הוא מבין, ומה שאפשר לדעת הוא לא, אז הוא לא מנסה וכו', אז הוא עם המלך בבית, וזה הכי טוב. בכל מקרה נראה פה די ברור, שמי שטעה בעיונו, איפה הרם שם אותו, באותם מינים ואפיקורסים, שלפעמים צריך לאהוב אותם. נכון, זה די מפורש.
לא, נכון. זה כאילו לא מצד האשמה שלו, זה מצד ש...
יפה, אני מסכים. אני מסכים מאוד שתמיד צריך לשאול, כשאדם מקבל עונש או משהו, מצד מה העונש הזה מגיע, אני מסכים. כלומר, הרם לא אומר שדין הוא דין ואין מה לין, הוא מגיע לאדם בגלל רשעתו, בגלל מושחתותו, בגלל שהוא איש מזיד וזדון ושעת נפש וכו'. הוא לא אומר את זה, אלא מה? הוא אומר, יביא הצורך בקצת העיתים להורגם ולמחות זכר דעותם, שלא יטעו הזולתם. זה סוג של רודף רוחני. והאמת היא שהעם הזה הוא מאוד יפה, כי קודם כל הוא יפה, אבל הוא מסביר מאוד יפה את הדין הזה שבשעס, ושוב, זה לא הנושא כאילו של השיעור היום, אבל בהכללה, זה בדיוק מה שאמר החזון איש המפורסם, שכולם היום אומרים אותו, בהקשר הזה לדבר הרמב״ם בהלכותיו ולשולחן ערוך, לגבי דין מורדין ואין מעלים על אפיקורסים. שהדין הזה שמובא בש"ס, הוא לא עונש. עשית א', תחטוף עונש. אלא זה דין של למנוע היזק. למנוע היזק מהרבים, כי יש לנו עם, שהולך בדרך התורה, ויש סיכון שאנשים שיגידו דברים אחרים מזה, אפיקורסים, מינים וכו' וכו', הם יטעו במשך הזמן בדעותיהם את האנשים, והעם ילך לכיוון אחר, וזה סכנה לעם ישראל, ולכן לפעמים צריך להרוג אותם. זה מה שאומר הרמב״ם. אז אמר זה החזון איש, ברגע שהדין הזה הוא לא דין עצמי מצד האבון שלהם, האשמה שלהם, אלא למען לשמור על עם ישראל, כלומר, זה סוג של רודף רוחני, כדי לשמור על כולם, אז זה לפי העניין. בדורות שבהם אותה הריגה יכולה למנוע ממאות אלפים מעם ישראל לרדת מדרך התורה, אז הנה חינם, זה באמת היה חל. היום, לא רק שזה לא חל, אלא הפוך, זה גם לא יעזור לאף אחד. כלומר, אדם, כאילו, קיצור, לא עלינו, כן? מישהו יחשוב שאיכשהו שזה הלכה למעשה, והתחיל לפגוע באנשים שכופרים בכל מיני עיקרי אמונה, זה לא עוזר לעם ישראל לעמוד בדרך התורה. זה לא קשור בכלל, זה לא מה שצריך, הפוך, זה רק ירחיק ורק יפריע. כלומר, שוב, מדובר פה על עונש, אבל הוא לא בא כעונש, הוא בא כסוג של רודף, כלומר, למנוע היזק מאנשים אחרים שיכולים איזה. כמו שלפעמים טובת הכלל דורשת גם היחידים כל מיני הגבלות, ומי שמסכן אותם, גם אם הוא לא אשם, לפעמים צריך להקריב יחידים בשביל ההמון. אז זה כי אין זה. אז אני מסכים למה שאמר עבר מצרק, שזה אמנם מראה שהחומרה של דין מורדין ואין מעלים כן חל לגביהם, אבל לא באשמתם, אלא בגלל התוצאה של דבריהם, שבפועל הם מסכנים את עם ישראל. עם ישראל כדי להמשיך בדרך ולהיות מאוחד ולשמור את התורה, צריך כל מיני דעות מסוימות, ואדם שיסכן את עם ישראל באותם דעות, אז לפעמים יהיה צורך להיפטר ממנו. כמו שאדם בשעת מלחמה, אדם לא בקטרה, אבל הוא עושה משהו שמגלה לאויב את כל מיני זה, כל מיני דברים, כל מיני סודות. אז הוא לא ישרע, אבל הוא מספר ככה, הוא מספר ככה, אז לפעמים יצור אדם כזה, אולי יצריך להרוג אותו. כדי שמה שהוא עושה, גם אם הוא עושה את זה בתמימות, והוא לא עושה את זה בקטרה, לפעמים יצריך ככה לעשות את זה, כדי לשמור על השאר. בסדר? כמו יש סיפור כזה על, לא יודע אם זה נבדוק היסטורית, אבל יש אגדה שמספרת, שבמחלת העם השנייה, היה הרבה עניינים סביב קודים. כלומר, איך להעביר מידע בלי שהאויב ידע מה אומרים. אז יש כל מיני שיטות, ויש את האניגמה וכל זה, אבל אחד הדברים שהאנגלים עשו באיזה מקום, הם לקחו איזה סוג של שבט מסוים, שיש להם, אתם מכירים את הסיפור הזה, שיש להם איזו שפה שהיא מאוד שונה משפות אחרות, אז האחרים לא יכולים להבין. זה לא כמו שיש שפות אחיות, ואז כאילו אפשר לתרגם את זה, שפה מאוד שונה, ואז אתה שם כאילו שניים כאלה בשני אזורים שונים, והם מדברים אחד עם השני, הם מבינים לגמרי אחד השני, ואז זה סוג של דרך להצפין את המידע. אני לא יודע אם זה נכון, מה לי זה כן נהיה סיפור אחר כך, אבל אני לא יודע אם זה מגיע כהיסטורית, אבל היה דיבור על זה, שברגע שאחד כזה נופל בשבי, אז אם עד עכשיו שמענו עליהם, מעכשיו, כאילו, זה כבר לא, זה כמו, יכול להיות שיהיה עדיף להרוג אותו, שלא ייפול בשבי, כמו, שוב, כי צורך הכלל וכולי, אז יש כל מיני דברים כאלה. טוב, עכשיו המורה נבחים השני, זה מה ששלום קודם, שמשם באמת נראה שהרמב"ם אומר, כמו שאם אתה רוצה להגיד שמאמיני הגשמות יש להם התנצלות, אז גם עובדי עבודה זרה יש להם תירוצים. ולכן לכאורה זה בא להגיד שאין תירוצים, אבל אני לא בטוח שזו ממש כוונת הרמב"ם. למה? כי אחרי הכל הוא כן דן במגרש הזה של תירוצים. והוא כן עונה דברים שרלוונטיים לאותו מגרש, מה זאת אומרת? אני אקריא עוד פסקה אחת. אם יעלה בדעתך שמאמין ההגשמה יש לו התנתלות בעבור שגדל עליה, או לסיכלותו וקוצר השגתו, כנראה שתאמין בבדי עבד עברה, שהוא לא יעבוד אלא לסיכלות. או מפני שגדל על זה מנהג אבותה בידיו, מה אתה רוצה? גם לא יש תירוץ, גם לא יש תירוץ, אז או שניהם או אף אחד. מה שאני בא להגיד, שניהם אשמים. אם תאמר שפשוטי הכתובים ישליחום בזה הספק, כן, תדע שעובד עבודה זרה, אמנם הביאו לעבודתם דמיונות וצורים חסרים, כלומר, בשני המקרים יש לו סיבות למה הוא אומר את מה שהוא אומר. אין התנצלות, אם כן, למי שלא יקבל מן המאמתים המעיינים, אם יהיה מקצר מן העיון. כלומר, אם אתה לעצמך לא מבין, לכל הפחות, תבין ממי שכן מבין עניין, ולא תלך אחרי טעותך. שאני לא אחשוב לכופר מי שלא יביא מופת על החקת הגשמות, אבל אחשוב לכופר מי שלא יאמין להחקתה. וכל שכן למצוא פירוש אונגלוס, ופירוש שנתן בן עוזיאל, עליו השלום וכו'. כלומר, אומר הרמב"ם, אני לא מצפה שכל אחד יוכיח לעצמו למה חייב להיות שזה בכל אין לו גוף. לא, זה רף גבוה מדי. אבל מי שאחר כל לא יאמין בזה, כי הוא לא קיבל את זה מהמעיינים המאמתים, אז הוא לא בסדר. כי נניח אתה לא מבין בזה. בסדר, אתה קראת את הכוחות שזה בכל לא גוף, ואתה לא מבין, זה לא שכנת רק, כי אתה לא מבין, אתה לא בתחום. אבל אל תהיה תמים, תלך לאדם שמבין את העניין הזה, ודבר איתו, ותבין ממנו מה המסקנה לפחות, שזה שבכל אין לו גוף. אבל אל תהיה, אבל אל תגיד טוב, אני לא הבנתי, אז אני אגיד דווקא יש לו גוף. זה מה שהרמב"ם אומר. ובמיוחד שיש לנו את התרגום אונקלוס ויונתן בן עוזיאל, שהם, לפי הרמב"ם, הם מוכיחים פעם אחר פעם, שלקדוש ברוך הוא אין גוף. אז הפירושים כתובים, יש אנשים מעיינים בעולם שמבינים בזה, אתה לא יכול להיות כזה תמים וללכת לבד ולהגיד לא, ואני הבנתי אחרת, וכך אני חושב, אלא גם הוא יהיה השם. מה אתם מבינים מהרמב"ם הזה? שבכלל לא אכפת לנו מההקשר, מנסיבות מקילות? או שאכפת לנו, רק במקרה הזה, לדעת הרמב"ם אין סיבות מקילות. אני חושב שהפשט פה זה שהוא אומר, בפועל, לדעת הרמב"ם אין פה סיבות מקילות. כי הוא אומר, יש אנשים בעולם שמעיינים, יש חכמים, שהם מבינים את העניין הזה, אתה לא יכול להיות כזה, כאילו, גאוותן, שאומר, אני לא הבנתי, אז אני חושב שזה סבבה, אבל לא, זה נושא חמור, זה נושא בעל משמעות, דבר עם מי שמבין עניין, ותתייעץ לפני שאתה עושה מה שאתה עושה. דוגמה, ממש הלכה למעשה, יש כאלה שנורא מתעצבנים ממי שמתנגד לחיסונים. עכשיו יש כל מיני סוגים שמתנגדים לחיסונים, יש כאלה שאומרים שזה כל מיני בלבולי מוח בדרך, יש כאלה שאומרים שזה שביל גייטס עשה הסכם עם ראשי המדינות, ואז עושים את השובב G5, אפילו את הכנסות, אני לא אומר כמו צריך. ישים לו כולם שובב, וכל זה כדי שלא ידעו שהעולם באמת שטוח, ועבדו לכם שהוא כדור וכו', וכו', וגם רבין עומד עדיין, הוא עדיין בחיים, והוא חי ליד אלוויס פרסלי באיזה אי, בסדר גמור, וגם קנדי עוד לא מת, זה סיבור שלם. אז יש מי שאומר את כל העבורת הזה. עכשיו, מי שבאמת הוא לא הכי חכם, והוא השתכנע מזה, קרא איזה כתבה, והשתכנע מזה, הוא לא מחכמים שבאנשים, והשתכנע. מה יגיד לו הרמב״ם? שוב, אני אומר בפרפרזה. יגיד, גם אם אתה טמבל, ואתה לא יודע להבחין מישהו מוכר לך לוקשים או מוכר לך זהב, אתה לא יודע להבחין ביניהם. אבל תיזהר, שאל איזה רופא שאתה מכיר, שאל איזה איש שמבין עניין, אתה לא חייב להבין מיקרוביולוגיה, לדעת איך החשן עובד, ומה זה mRNA, אתה לא צריך לדעת כלום. אבל לפני שאתה מפיץ כאלה דעות שהן גם שטויות וגם מסוכנות, תברר. דבר עם אנשים, דבר עם מישהו מצד הבריאות, דבר עם מישהו שהוא קשור, שמבין בעולם קצת, שקצת חי לפניך, שקצת יש לו ניסיון, לפני שאתה משפריץ כאלה דברים. הטיעון הזה שאמרתי, הוא כן טיעון של אשמה. הוא לא אומר, עשית הכל נכון, אבל זה הפורמט, אתה חייב למות. לא, זה לא אומר זה בכלל. זה אומר שאדם בתוך המגרש שבו הוא פועל, והדעות שהוא בהם אומר, ויש להם השפעה וכו', ויש להם השלכות, אז תיזהר, לפני שאתה אומר דבר כזה, שאם כאלה השלכות, תבדוק את זה, אם מישהו שמביא זה טוב טוב. ואם אתה רוצה, בסדר, זה סוג הטיעון. וזה גם מה שהרמה אומר, הרמה אומר, שאלה מי שמבין, תדבר, יש לך ספרים, תרגום אותם בן עוזיאל, כאילו אתה לא יכול להתאמם לך. מה יגיד הרמה על אדם שגדל באי, שאין בו אף חכם שמעיין ומאמת. בספרי רבי בן עוזיאל והאונקלוס והתרגומים לא הגיעו אליו. מה יגיד לו הרמב״ם? שגם לא אין התלות? שגם לא אין תירוצים? לא בטוח. כי ברגע שאתה אומר, אין לך תירוצים כי יש יחידים מעיינים שאתה יכול לשאול אותם, ויש ספרים שכתוב מפורש, אז אתה אשם, אז בהינתן מצב אחר, אז הנה חינם, יכול להיות שהוא בו לא יהיה אשם.
אני חושב שזה... לרוב, כל הדיבורים פה זה אנשים כאילו ילדים, קטנים, זה היה כאילו לקבוע את זה כעיקר.
נכון, ולא... כלומר הרמב"ם באמת לתפיסתו היה סבור שמי ש... שהאמת היא מאוד מאוד ברורה, הפילוסופית. אם לא הגעת, אז או כי אתה מזיד, או כי אתה לא מסוגל. אבל כל חכם אמיתי יגיע לשם. ולכן הוא אומר לאותו אדם שהגיע לדעה לא נכונה, הוא אומר לו, גם אם אתה, לא, אין לך סבלנות, אין לך, יש לך קוצים, אתה לא יכול ללמוד פילוסופיה, אתה לא יכול להבין דברים כמו שצריך, הכל בסדר. אבל אל תגיד משהו כנגדם, אלא תשאל אותם מה, מה צריך להגיד, מה האמת בעניין הזה. זה הציום מבחינת האמונה, זה דבר שהוא, שוב, להיום זה כמו להגיד שהעולם עגול, שהעולם כדור, לעומת העולם ש... לא. שאומרים, אני לא יודע מה אתה מבין, מה אתה לא יודע, אבל אתה חי בעולם שבו יש כל כך הרבה חכמים, שהם יכולים להוכיח לך בשנייה שהעולם עגול, או שפשוט הם באים פעם בחלל וראו את זה, או לא יודע, או כל דבר אחר, אז להגיע לדעה הופכית ולומר את זה, אתה אשם, לא, אני לא יודע איפה גדלת, אני לא בודק אחרי כל אחד איפה הוא גדל ומה הוא למד, אבל זה כל כך נפוץ בעולם, שכל מי שיש לו טיפה חוכמה ומבין את זה, אז אם אתה טעית בזה, אז יש לך בעיה. אז עכשיו, מה אתה רוצה להקריא לנו?
לא, יש גם פרק קודם, פרק למדי. אל תחשוב שכל מה שקדם בפרקים הקודמים, בדבר חשיבות העניין, היות נסתר הקושי להבין המאמין המון כולל את השלילת הגשמות, את שלילת ההתפעלות, אין הדבר כן. אלה כשם שראוי לחנך הילדים לפרסום המון שאל, יתרום מזה, יתעלה אחד, ושאין ראוי לעבוד זולתו, כן ראוי שיקבלו שהאל אינו גוון דמיון.
נכון, כמו הפרק למדי הוא בעצם אומר, שגם מי שלא מסוגל להגיע לאותן הבנות מצד עצמו, אבל ראוי לחנך אותם ולמד אותם את הדברים האלה. והוא אומר בסוף הפרק, שלא נשאיר אותם שאומר שאין דלואה, נכון? לא ראו להניח אף אחד להאמין בהגשמה, או להאמין בלוואי מלוואי הגופיים, שאין זה אלא כמניחו להאמין בהיעדר האלוה, או שיתוף עמו, או עובדת זולתו. אז כמו שכל אחד מבין, שגם ילד שלא יכול להבין את הכל, אתה לא תיתן לו לגדול, או לא תחנך אותו על זה שאין אלוהים, או לא תיתן לו לחשוב את זה, אז כמו שזה נורא חמור, אז גם גשמות זה נורא חמור, וגם זה צריך להגיד לילדים, גם יש לו מביא את ההוכחות, לפחות שידע מה האמת.
בסדר? לפי הרמה מדובר על גשמות שזה כאילו דבר פשוט, לא על דברים שהם לא כל כך פשוטים.
נכון, וגם זה הוא מסכים שהילדים לא מבינים את זה, אבל לפחות אתה תאמר להם את זה. אבל הנה חינמי, ופה זה כבר נוגע כבר לאיך הרמה מראה את העולם הפילוסופי, הרמה היה סבור שהאמת הפילוסופית לגבי גשמות היא מובנת מאליה. אין מה לדון שם בכלל. כאילו, אז או אם אתה טעית, אז לא הבנת את ההוכחות שדיברו בהם, ואתה היית גבתן ששלחת אחרי שירות דמך וכו'. בסדר. אבל מה יהיה במצב שבו יש עיקר באמונה שוואלה, לא מובן מאליו. לא מובן מאליו כי גם החכמים, המעיינים וכו', רבים נחלקים באותו עניין. זה משהו אחר לגמרי. מה אתה מרגיל?
זה ממש לומד מה שאמרנו כשהרב הסמן אמר.
זה ממש דומה לרב וסרמן. תגיד שוב, שמה?
הרב וסרמן אמר שכשיש משהו שברור לחלוטין, ואתה לא הגעת אליו, אז כנראה שהיית משוחד.
נכון.
אין מחלוקת בין מי שהרם קורא להם הפילוסופים, אז זה אותה הגדרה.
אני מסכים שבסוף זה מגיע לאותו מקום, וזה נובע משוב, דעת הרמב״ם, לגבי הפילוסופיה, היא דעה מאוד, מאוד ברורה, כאילו, יש אמת, ומי שלא מגיע אליה, זה לא כי הוא היה, אין אופציה להגיע לאמת אחרת. אדם לא, זה כמו שדוגמה, אדם שלא מבין משהו בחשבון, בפונקציות, משהו כזה. אז אתה לא מלא בדעתך, טוב, יש לו שיטה אחרת. לא, פשוט לא הבין, הוא לא הבין, הוא לא למד מספיק טוב את חיבור חיסור, ואחרי זה לא למד מספיק טוב את הכפל חילוק, ואחרי זה חזקות, ואחרי זה פונקציות וליניארי ומה שלא. אם יישב איקס שנים ויבין, יגיע לזה. כולם יגיעו לזה, כלומר, אין מקום אחר להגיע. מי שלא יגיע, והרם מתאר את זה בפרש מונובכים, אם הוא לא מגיע, זה מקוצר הזמן או קוצר המשיג. כלומר, אין אופציה של לחלוק מצד האמת על הצעה הסופית כאן, ביושר. אפשר לא להגיע, ואז אם אתה לא הגעת ואתה מתיימר להגיד שכן הגעת ואתה יכול להתווכח, אז זה באמת סוג של, זה אבון. כלומר, אדם שאומר שלא מבין כלום בחיסונים, הוא אומר, כן, חברים, אני קראתי את דברי השואלים, ואני מבין, החיסון הזה הוא לא הולך לעבוד. כאילו, כבודו, מה אתה מבין בעניין? כאילו, אם אתה עכשיו מפית את זה, ואנשים בגלל זה לא יודע מה, אז באמת, אדם זה יכול להיענש, כאילו, מוסרית יש לו אשמה, כאילו, לא, גם הוא אומר מה שמבין, אבל אתה אומר, זה התפיסה, כאילו, משם יוצא הרמב״ם. הנה חינמי, שיכול להיות שהרמב״ם חשב שזה נכון לגבי כל עיקר האמונה, אבל מי שיגיד, אני מבין את הרמב״ם הזה, אבל בגבי כמה מסוים זה כבר לא המצב הזה שכל המעניינים האמיתיים מגיעים למשהו מסוים, יכול להיות שבדברים חסים זה כבר לא בכך המצב, ואז אפשר להגיד שעצמו גם היה מודה. ברור מה שזה? עבר מצחק, מה אתה אומר?
השאלה היא, האם הרמב״ם אומר שצריך כאילו לשאול דווקא את החכמים כאילו ביהדות, או האם כאילו... כאן אולי נראה שההגשמה נגיד, אז גם הפילוסופים, לא של היהודים...
היו מסכים לזה.
היו מסכים לזה.
היו מסכים. יכול להיות שהסיבה שהוא מביא דווקא את שהוא דן בזה, ושהוא מביא את האונקלוס וכל זה, זה כי לעומת שאר יקרי אמונה שבהם הרמב״ם לא ראה את התנגדות בתוך העולם היהודי, בזה הוא כן ראה. כלומר, לא תופעה של אנשים, אנשי תורה, שאו יגידו בעצמם שזה סיפור של הגוף, או יגידו מה הבעיה יגיד את זה, זה דבר ייחודי, כאילו, ועל זה הרמב״ם אומר, בסדר, אבל אתה לא חי בוואקום, כאילו, אתה למדת פעם תרגום אונקלוס, אתה, כאילו, קיצור, יש פה נושא שהוא נושא חשוב, וחמור, ונפוץ, אז אין לך הצעקה להגיד, טוב, לא, זה מה שנבנתי, זה מה יש, לא, זה דבר חשוב, אם אתה בעצמך לא הבנת את ההוכחות שאומרות, שזה שחור אין גוף, אז לפחות של מי שכן מבין את ההוכחות, אבל אתה לא יכול להגיד, לא, פונקציות, לא יודע מה זה, זה שקר, אי שווה MC בריבוע זה גם שקר, ניוטון בבלת המוח, המטוס לא ימרי, והפוך, מי שימרי ייפול, אתה יכול למר את זה, אבל אם אתה לא מבין את העניין, אז אתה תחטוף על זה, בסדר?
כן.
כן, אפשר להגיד, כאילו, פשוט לא מדבר על האחדות, גשמות, זה דברים, לא על תורה מן השמיים ולא דברים כאלה.
נכון, כלומר, אתה יכול להגיד שהוא סובר את זה רק שם, למרות שהוא עצמו לא חילק, הרייבד קפץ עליו שם. הרמב״ם עצמו לא חילק ביניהם, מביא את כולם
כחדמחת, כאילו. האם הוא מחלק?
נכון, אז השאלה טובה איך להגיד ברמב״ם, אבל בכל מקרה, אפשר לי להגיד, יכול להיות שכולם הם חמורים מאוד, ובכולם מי שיגיד ההפך, ודאי בלי צידוק מספיק, אז זה אבון. אבל שוב, הוא לא מדבר על אדם שעשה ביושר, וברר כמיטב יכולתו, לפי העולם שבו הוא חי, את מה שהוא עשה. לא על זה מדובר. אלא אדם שהתרשל, שהוא בעצמו לא הבין, וגם מי שמבין באמת הוא לא שאל, ולכן יצא עם כזה מסקנה. אבל אין פה אמירה ש... אדם יכול לעשות הכל נכון, הכל לפי האמת, ובסוף לחטוף, חברים, אכלת אותה, אין לי מדבר. זה ככה אני חושב ששאבין במון דברים שישב קרון של א' למדבר, שאחרי הכל הוא כן נמצא במגרש של שכנוע, ואתה לא הבנת, אבל צריך את מי שכן מבין וכולי, כמו שאמרנו על החיסונים. אם אדם גר בעיר, שבחכמי אותה עיר, הם מבינים בחיסונים, והם אומרים כולם הפוך, אז באמת הנה חלמי, זה משהו אחר. או אדם גר באי ואין אף אחד, והוא צריך להחליט מה שיש. טוב, אחרי כל זה, כתבתי פה להביא גם את הרמב״ם בממרים, אבל לא הבאתי, כמו שאומרים שם כזה רק סימן שש שווה, וכמו שאומרים, אז גם הזמן תם. אז פעם באה נדבר על דת הרייבד, רק, טוב, לא נשאיר אותנו בלי כלום, טוב, לא, נשאיר בלי כלום, מה הבעיה? הזמן תם. הפעם באה נראה את דת הרייבד ורשום נוספים שאומרים, בדומה לדבריו של הרייבד, שטעות תמימה, אדם לא אחראי עליה. שוב, הם לא בכך סותרים את דין, את מה שהגמרא אמרה, שיש עונשים למי שמורדים ומעלים, אבל זה לא בגלל רשעתם האישית, אלא זה בגלל הסכנה שהם מהווים לשאר. כן, אדם נוסע ברכב, והוא חושב שהכל טוב, והכביש לפניו הוא כביש רגיל, הוא חושב שזה כביש רגיל, באמת זה לא כביש אמיתי, והכביש, ובסוף הכביש הזה, זה סתם איזה, זה שביל אפר שהוא לא כביש, ובסוף הכביש הזה עוד שנייה הוא נכנס והולך לדוס אנשים, מאחורי איזה גדר או לא, לא יודע איך. אז אפשר יהיה, יכול להיות שההלכה תהיה, אותו בן אדם, הוא רודף, צריך להרוג אותו, צריך לעצור אותו, בגופו, אבל זה לא בגלל שהוא אשם, זה בגלל שהוא בפועל, הוא מסכן אנשים אחרים. בסדר? אז טוב, אז זה היה לגבי הרמב״ם, תקוח, רק ברוך.